פסוק זין. הכהן צריך לדעת, הוא מוגבל לא רק בנושא של תומת מת, שהוא אסור לו להתאמה למת, אלא גם בתא המשפחתי. צריך לדעת, התא המשפחתי זה לא עניין טכני, זה הרבה יותר העניין של המשפחה. כהן הוא אדם קדוש, לכן הוא צריך להתחתן עם מי שראויה לו. היא אשתו כגופו, זה לא... היא גם צריכה להיות את ה... במדרגה שמתאימה ל... שמתאימה לכהן. בפסוק ז', אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. לכן הוא לא יכול להתחתן עם כל אחד, אלא רק מה שהתורה מתירה לו. דהיינו, מה זה אישה זונה? הוא אומר שנבלה בעילת ישראל אסור לה, כגון חייבי קריטות או נתין, או ממזר נתין, זה הגבעונים וכל זה. אישה כזאת, הם לא יכולים להתחתן איתה. צריך באמת לברר, בפני שמתחתנים, כהן הולך לשידוכים, צריך לברר במים. הבחורה, מה קורה איתה? מי? האם כזאת או אחרת? אז זה מה שהוא אומר כאן. מה זה חללה? אומר רש"י, שנולדה מן הפסולים שבכהונה. דוגמה, כגון בת אלמנה מכהן גדול. הרי כהן גדול, כהן רגיל יכול לשאת אלמנה. הוא לא יכול לשאת גרושה, אבל אלמנה כן. אבל כהן גדול צריך לשאת בתולה. אם היא אלמנה, היא כבר לא בתולה. אז אם נניח, בכל זאת הוא יתחתן עם אלמנה, שהקידושים תופסים. או כהן רגיל שהוא מתחתן עם גרושה. אז הקידושים תופסים, ועד נולדו עם ילדים. הילדים האלה נקראים חלל. חללה. החלל הזה, לכאורה הוא כהן, כי אבא שלו כהן. אבל הוא איבד את הקדושה שלו, נשון חול, איבד את הקדושה שלו. לא עולים אותו לתורה כראשון וכל הדברים האלה. הוא קצת כהן, אבל במקרת הלכות מסוימות הוא איבד את זה. היה כאן יהודי אחד, זיכרונו לברכה, שהוא היה ניצול שואה. וקראו לו כהן. קראו לו כהן. הוא עבר מסורים גדולים מאוד בשואה ואחרי השואה וכל זה. והוא חזר בתשובה, והוא בא לכאן והעלן אותו לתורה וכל זה, אומר, איך משפחה שלך? כהן, כהן. בסוף הוא קצת חקר את המשפחה, ומסתבר שבאמת האבא שלו קראו לו כהן. אבל האבא התחתן, בגלל כל מיני הבעיות שהיו בשואה וכל הדברים האלה, הוא התחתן עם גרושה. אז הוא אדם כנה מאוד ישר, הוא בא אליי ואומר, לא רוצה, יודע מה? גילית שאני חלל. והוא סיפר לי את הסיפור שלה. לא, אז הוא איבד את המדרגה הזאת. מישהו כאן מעוניין להתחתן? אז צריך לבדוק קודם כל, אם הוא כהן, ודאי וודאי, גם מי שלא כהן. אישה זה לא, זה לא עגבניה, עגבניה אתה בוחר, אתה זורק, אישה זה דבר רציני. אז לכן צריך הרבה לעשות דוקטורט על כל אישה לפני שמתחתנים איתה, או פרופסורה משמעניה. אחרי זה מתחתנים, חשוב מאוד. ככה הגמרא אומרת, אדם לא צריך להתחתן בעיניים עצומות, אלא כתוב עד שיראנה, לא רק יראנה פיזית, יתרשם ממנה ויאהב אותה, אלא גם נפשית. יראה מבחינת המידות וכל הדברים האלה. חשוב מאוד על כל אדם, וודאי וודאי לגבי הכהן. אז אמר לי, לא פעם קורה שכהן הולך לשידוכים, ובסוף, לפני החתונה, כבר קשורים, התארסו וכל זה, בסוף היא לוחשת לו באוזן, אמרת לו, אני לך בסוד, אני גרושה. אוי! למה לא אמרת לי בהתחלה? אז ראיתי את זה כאן במכון מאיר, חבר'ה כבר היו מחוברים, מקושרים וכל זה, ברגע האחרון נגלתה לו סודו. אז צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. אז זה מה שהוא אומר. חללה שנולדה מן הפסולים שבכהונה, כגון בת אלמנה מכהן גדול, או בת גרושה וחלוצה מכהן אדיוט. דרך אגב, לצערי הרב, היום חלק מהאנשים לא לומדים תורה או משהו כזה. אז מתחתנים ביניהם. והם לא מגלים, לפעמים גם מעלימים מהרבנות, מכל זה, את היחוס שלהם, כל זה. ויש כאלה שעושים את זה בכוונה אפילו. אני מכיר לצערי הרב דבר כזה, שמישהו שהוא כהן וגרושה, והם התאהבו אחד בשני והתחתנו. ויש להם ילדים, אני מכיר את המשפחה. והילדים האלה הם חללים. כן, הם ככה, הם... לא כל כך דתי, אני אומר בשביל המתה, אז לא אכפת להם העניין הזה, אבל הרי האדם שמביא ילדים הוא אחראי גם לדורות הבאים. למה לגרום להם צער לדור הבא? אולי הילדים יחזרו בתשובה כמו האיש הזה שעבר את השואה. אותו דבר לגבי ממזר. ואם אנשים אומרים, מה אכפת לי? מה זה דתיים, לא דתיים, כן דת, לא דת. בסוף, אם אני יודע, חס ושלום, נולד ממזר, זאת אומרת, אישה נשואה מביאה ילד ממישהו זר, מאדם מישהו זר. הילד הזה גדל, הוא בא למכון מאיר, חזר בתשובה, הוא הולך לחקור מי האבא שלו, הוא אומר, זה הבן אדם הזה, היא אומרת לו, זה האבא שלך. זה אבא שלי, אבא שלך, חיית אותי. הוא לא, זה לא אבא שלך, הוא האבא שלך. מה מסיק מיד? שהוא ממזר. אם הוא ממזר, אז הוא בבעיה, הוא לא יכול להתחתן עם כל אחד. צריך מאוד מאוד לקחת אחריות על הדור הבא גם, לא רק על הדור שלנו, לא לעשות מה שבא לנו. בדור שלנו יש בעיות, כי אנחנו באים קיבוץ גלויות וכל הדברים האלה, מעלייה וכל הדברים האלה. והיה כאן פעם בחורה אחת של אדם מאחרון בעיר, והיא בעלה תשובה, והיא בחורה מאוד כנה. אז היא באה אליי, אומרת, בוכה, בוכה, בוכה. אמרתי, למה את בוכה כבר? מה קרה? היא אומרת, אני ממזרה. אמרתי, למה את ממזרה? היא סיפרה לי את, למה היא חושבת שהיא ממזרה. היא אמרה שאימא שלה הייתה בשואה והתחתנה לפני השואה. אבל הבעל נעלם בשואה, פשוט נעלם. עם כל המיליונים. והיא התחתנה עם מישהו אחר, האמא. אז מי שנולד מהשני, היא לא התגרשה מהראשון, אז היא ממזרה בעצם. ככה היא הסיקה מסקנות בעצמה. מה אני אגיד לבחורה הזאת? אמרתי, את יודעת מה? יש כאן בשכונה רב, חשוב מאוד. נכונה לברכה, קראו לו הרב שאול ישראלי. הוא גר כאן בשכונה. תקשי אליו. את לא דיין, את לא דיין, את לא שופט, את לא תלמיד חכם, את לא זה. מה את גוזרת על עצמך גזירות ש... מי מסמך? מי את בכלל? אז היא הלכה לרב שאול ישראלי, והוא כדיין, הוא צריך לחקור כל דבר. אי אפשר לפסוק הלכה סתם ככה. אז הוא התחיל לחקור, ושאל אותה איך היא גילתה את כל ה... בסוף, האבא הראשון, אבא שלה המקורי, הוא ניצל מהשאר, גילו אותו בחיפה. אז ממש כאן אין חוכמות, נכון? רואים, ממזרה ממש. טוב, אני אתחיל לחקור אותה. תגידי לי, מאיפה האמא שלה? מאיזה ארץ? מהונגריה. מאיזה קהילה בהונגריה? בהונגריה זה התחלק לשני חלקים. חרדים מאוד, כמו סאטמר ודברים כאלה, וגם מה שנקרא, איך קוראים היום לזה, רפורמים, שלא, החתונה שלהם לא תופסת. פשוט לא תופסת. זה לא החתונה, זה לא חתונה. איפה אמא שלך? איזה קהילה הייתה שואלת? אומרת, מה לי שהרפורמים? זאת אומרת, התחתנה אצל הרפורמים? כנראה שכן, בירו את הדבר הזה. אז את בסדר גמור, אין בעיה. אבל אם זה לא היה ככה, אז זה סיבוך לכל העלה ולדורות הבאים. אני צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. על אחד כאן גם כהנים, צריך מאוד להיזהר לפני שמתחתנים. אנחנו במשניות פסחים, פרק ה'. משנה ו'. איך היו שוחטים, באו המון המון לשחוט הפסח, אז היו עומדים, אמרנו רק כשנצייר את הציור, המצווה של קורבן פסח, שוחטים את הקורבן, את הכבשה, את העז, מה ששוחטים, זה שלב ראשון, שלב שני, מקבלים את הדם, הכהנים מקבלים את הדם בכלי כזה כמו מצקת, והם הולכים, הולכה זה נקרא קבלה, הולכה למזבח וזריקת הדם על המזבח. זה ארבע שלבים. איך זה נעשה? יש כאן ציור שלם. שחט ישראל וקיבל הכהן את הדם, נותנו לחברו את המגיס הזה, את הדבר, וחברו לחברו מקבל את המלא ומחזיר את הריקן, כהן הקרוב אצל המזבח, זורקו זריקה אחת כנגד היסוד. זה היה כך, מקבל את הדם, נוטה, ויש שורה של כהנים עד המזבח, וזה מוסר לזה, וזה מוסר לזה, וזה מוסר לזה. מחזירים את המגיס בחזרה, זה מוסר לזה, וזה מוסר לזה. מין משחק כמו הילדים, זה נותן לזה, זה נותן לזה. אבל זה היה במהירות עצומה, היו מעביר, כי היה צריכים הרבה, הרבה, הרבה קורבנות. אז היו זה, ככה זה מה שהוא אומר. שחט את ישראל את הקורבן הפסח, שהשחיטה הקשרה גם בישראל בכל הקורבנות, וקיבל הכהן את הדם מן הצוואר בבזח, זה הכלי הזה, שכן, מקבלת הדם ואילך מצווה בכהן. זה אומרים בלשון, כשאתם מקובלים, אומרים, מקבלה ואילך, קבלה, לימוד הקבלה, זה רק לכהן. מקבלה ואילך זה לכהן. זה לא נכון מבחינה... גם מי שלא כהן יכול להיות מקובל. אבל הוא אומר, מקבלה ואילך זה כהן. זה מה שהוא אומר כאן. נותנו לחברו, והמקבל את הדם נותן את הבזק לחברו, ועומד על ידו בשורה, חברו לחברו, כדי שתעסקו רבים במצווה, לקיים ברוב עם הדרת מלך. עד שמגיע לכהן העומד סמוך למזבח, הוא זורקו על המזבח, הוא מקבל את המלא, ושהוא מקבל את בזק אחר, מלא ומיד חברו הסמוך לו, הוא מחזיר את הריקן, את הבזק, הרי כאן הוא מוחזר מן הכהן הזורק. אחרי שדרכו את דמו וכן תמיד מקבל הוא תחילה בזך מלא, אחר כך מחזיר את הרי כאן, ולא להפך, לפי שאין מעבירים על המצוות. כלומר שקבלת הבזך המלא מצווה היא, ואילו החזרת הרי כאן אינה מצווה אלא תשמישי מצווה. לכן אין להשעות את קבלת הבזך המלא מפני חזרת הרי כאן. כהן הקרוב לצי המזבח זורקו אחת. מתוך הבזח עצמו, משליך על זה על המזבח, שאין קורבן הטעון מתן דם באצבע, אלא חטאת בלבד. בגמרא מבואר שהכהן הסמוך למזבח היה רחוק מעט מן המזבח, כדי שילך שתיים, שלוש פתיות עד למזבח ויקיים מצוות הולכת הדם. כי אחת מארבעה עבודות הקורבן, הוא זורק את הדם כנגד היסוד של המזבח, מצדי המזבח היה יסוד תחתיים, שכן בליטת היסוד לא הייתה מקיפה את כל צדדי המזבח, אלא הייתה נמשכת על פני הצד המערב וצד צפון, ממערב הייתה נכנסת אמה אחת לצד דרום, וכן מצפון אמה אחת לצד מזרח. אחר באה המשנה השמינו שהזריקה היא כנגד היסוד, שהאדם היה נפלא באמה הזאת, היה שם ביסוד. אורות. אורות, אורות. ב-ג' לא, ב-ד' ב-ד' או או, זה סימן מאוד ידוע. לפני זה אני רוצה אולי להסביר את הדבר הזה. יש כאלה שאומרים, מי שלא דתי כאילו הוא פושע או משהו כזה. יש כאלה שאומרים. למה? הוא פושע בתורה, הוא לא מקיים את התורה, הדברים האלה. לא בגלל שהוא פושע פלילי, אני אומר כאן על זה, שהוא לא מקיים את מצוות התורה. הרב כאן מחדש חידוש גדול מאוד, שהפושעים האלה במרכאות כפולות ומכופלות, הם צדיקים גדולים מאוד. תשאלו אותי איך, בוא נראה מה הרב אומר על זה. בוא נראה. הנפש של פושע ישראל שבעקבתא דמשיחא, הדור שלנו זה עקבתא דמשיחא, אותם שהם מתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל, לארץ ישראל, לתחיית האומה, מה שנקרא חלוצים וכל אלה שבאו לכאן לבנות את המולדת, לבנות ולהיבנות בה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל, דהיינו הדתיים. יותר, הנפש, תקשיבו היטב, יש נפש ויש רוח. אז הנפש, הנפש זה עולם של עשייה. האנשים האלה הם יותר מתוקנים מאשר שלומי אמוני ישראל, מדוע תקן מהם. שאין להם, זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל. ובניין האומה והארץ. זאת אומרת, החלוצים האלה, וכל אלה שהולכים היום לצבא וכל הדברים האלה, הם אנשים כלליים. אולי לא מדברים על זה, אבל עובדה. הם עשו עלייה, הלכו להתיישבות, אחרי המדינה הקימו, הלכו לצבא, הם חלק מהכלל, הם מאשים דגלים של מדינת ישראל, בבית, על המכונית וכל הדברים האלה. הנפש שלהם היא יותר מתוקנת מאלה שהם דתיים, שלומיים מבחינה הזאת, אבל מה, הם לא לאומיים. הלאום לא בראש מעייניהם, נאמר. זה נועז להגיד דבר כזה, שהם לא מניפים דגל ישראל. כלומר, זה ביטוי, או לא אומרים הלל ביום העצמאות או משהו כזה. אבל פה נראה איך הדברים האלה משתווים. מדוע שאין להם את היתרון של אלה שלומי אמני ישראל, של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. אבל הרוח, יש נפש ויש רוח. הנפש זה העניין של העשייה, החלק היותר, הרוח זה כבר עניין יותר רוחני. אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות, אף על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין אמיצות אצלם. זאת אומרת, הוא אומר, יש כאן מעלה וחיסרון, כאן יש מעלה וחיסרון. אלה הלאומיים וכל זה, החיסרון שהם לא דבקים בתורה ומצוות. אבל היתרון שלהם, שהם אנשים כלליים ואנשים אידיאליסטיים, ובונים את המולדת, מה שנקרא. אצל אלה, הדתיים, מה שהוא קורא להם, מה קורה אצלהם? אצלהם הם שומרים תורה ומצוות. אבל הצד הלאומי לא תופס אצלהם מקום מרכזי, כן? רואים את זה היום בחוגים מסוימים, שהצד הדתי חזק מאוד, והצד הלאומי חלש מאוד. מצד שני, הצד הלאומיים יש כאלה שהם לאומיים חזקים, אבל הזניחו את הדת.
מה גדול ממנו?
מה?
מה גדול ממנו?
שניהם גדולים, תכף תראה. הוא יסביר תכף. כל אחד יש לו תפקיד בהיסטוריה. הלא דתיים, החלוצים, אלה שעזבו וגזרו, בנו את המולדת, מגיע להם צלש. בונים את המולדת, מגיע להם צלש. אלה שומרים על הגחלת של היהדות, מגיע להם צלש. כל אחד יש לו, זה לא נפרדים. כל אחד יש לו תפקיד במרקם החברתי, בקשת החברתית. גם זה טוב וגם זה טוב. תראה, לעתיד לבוא הם יתחברו ביחד, נראה את זה כאן. כמו מה שאין אצלם, אלה, שאין אצל אלה שהרוח עיוויים אשר בתוכם מעכבת ליבם עד כדי להתקשר בדעות זרות ובמעשים המתמאים את הגוף ומונים אור הרוח מלתקן. כמו היום, אדם שאין לו מסורת ואין לו דעת ואין לו, הוא לא, אין לו איפוק בכלל. הכל חופשי, חופשי. מגיעים למקומות מבחינה מוסרית, הרבה מאוד בחינות, להידרדרות נוראה. אמנם בונים את המולדת, זה לא אומר שאני לא צריך לשמור על, על המוסר, על בינו ובינה וכל הדברים האלה. אז זה חיסרון גדול אצל אלה שאין להם תורה ומצוות. וממילא סובלת גם הנפש מפגמיהם. עכשיו, מה התיקון לכל הדבר הזה? התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח. איך יבוא? בוא נראה. שיעזור לזה הרבה דבר התפשטות של תלמוד רזי תורה, סודות התורה, וגילוי אורות חוכמה את חוכמת אלוקים, וכל צורותיה הראויים להיגלות, ושיעשו ישראל אגודה אחת, ותתוקן הנפש של היראים, זאת אומרת, אלה שהם לא כללים, אלא הנפש שלהם תתוקן, שומרי התורה, על ידי השלמות הנפש שבפושעים הטובים. אלה שהזניעו, הם אנשים אידיאליסטים, והם מתקנים את זה. ביחס לענייני הכלל ותקוות, ותקוות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרה והרגשה האנושית. זה מצד הדתיים. והרוח של הפושעים, דיינו, החלוצים האלה וכל זה, תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם, שומרי תורה וגדולי אמונה. וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול. והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. הצדיקים העליונים, מערי הנשמת, בעלי הנשמה הגדולה, הם יהיו הצינורות המאחדים, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש, משמאל לימין. מהלא דתיים, ימין, משמאל לימין, ושפע אור הרוח, מימין לשמאל. הם יחברו את זה. ותהיה השמחה גדולה מאוד, כהניך ילבישו צדק, חסידיך ירננו, זה יהיה כוח אורו של משיח, שהוא דוד בעצמו, שהקים עולה של תשובה, ועבור דוד עבדך, תשב פני משיחך. אני רוצה להגיד, זה נכתב לפני 100 שנה. ככה זה היה. אם אתה חלוץ, זה, רובם עזבו את הדת וכל הכולה, הוראי זכרונה לברכה. האידאה, הרעיון, העלייה לארץ, ההתיישבות, זה היה בראש מעייניהם. והזניחו את היהדות, את כל הדברים. זה דור שלם, זה לא הכל. והדור שלנו הוא לא כזה. קמו דור מעניין של דתיים לאומיים חזקים. זה מאוד מעניין. הם, מי יושבת את ארץ ישראל היום? מי החלוצים היום? מי הגרעין הקשה שיושב? זה הדתיים שמצד אחד הם נאמנים לתורה והולכים בדרך השם. מצד שני, הם הולכים לצבא, מיישבים את הארץ, וזה כל מה. זה הדור הזה, כן. מה? לא, זה מה שהוא אומר. יבואו, הוא אומר, זה הרב קוק, מי זה הרב קוק, רב שיודה קוק וכו'. שהם כהנים גם, שהם יחברו, יגרמו לכך שהדתיים יהיו יותר לאומיים, והלאומיים יהיו דתיים. זה הדור שלנו. אשרינו מתוך לכנו.